ספר לי משהו מעניין לגביך שלא הרבה אנשים יודעים.
הכל התחיל מכוס קפה.
כוס
לא,
קפה?
לא הרבה יודעים את זה. יש לי חבר טוב, אריאל, באותה תקופה מפקד בכיר בצבא, ואנחנו היינו נוהגים להתאמן כל סוף שבוע ביחד בחדר כושר. אריאל השבתי לקפה בסוף האימון ואומר לי, ניב, אתה עוד שנה משתחרר מהשירות קבע שלך, תעשה משהו. תעשה משהו בשנה הקרובה. תיכנס לאיזה משהו, כי אחרי זה שתעבוד במשרה מלאה, אין סיכוי שאתה תתחיל. לא התייחסתי לזה ברצינות. שבוע אחרי זה, נו, עשית משהו? לא, לא עשיתי. שבוע אחרי זה, שוב, למה אתה לא עושה? אני אומר לך, אם תצטרך אם אני עזרה, אני אעזור לך רק תתחיל. בעצם אז הבנתי שיש מישהו שממש מאמין בי, שנותן איזושהי דחיפה. הרם לי טלפון לאורי פרל, אנחנו חברים טובים כבר 8 שנים. אמרתי לו, אורי, בוא נתחיל לעשות משהו. אומר לי, מה? לא יודע, בוא נדבר על זה, בוא נעשה משהו. באמת רק בשביל הכיף. ומשם התחלנו את כל המיזם.
משם נולד בצוותא.
משם בצוותא. אפילו התחלנו עם איזה משהו אחר לפני איזה כמה שבועות, אבל משם התחיל להבין, נולדה ההבנה הזאת, שיזמות כתחביב זה מה שאני רוצה לעשות. שנינו רוצים לעשות.
אז ביד נדבר על זה.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כסף טוב, שיחות עם יזמים ועסקים המשנים את העולם. העסקים בעולם החדש פועלים בצורה שונה. הם מגדירים מחדש את כללי המשחק. הם מונעים מתוך תשוקה, להט וייעוד גבוה. על כל אלו ועוד תוכלו לשמוע כאן בפודקאסט כסף טוב, שבו ערן שטרן מראיין את האנשים שמפתחים עסקים שעושים טוב בעולם.
ניב סער, בן 30 מרמת גן, בוגר מסלול עתודה אקדמית, בעל תואר ראשון בהנדסת תוכנה באוניברסיטת בן גוריון, וכמעט תואר שני במדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה. מעריץ אוהד של בת זוגתו, תמר לוי, שמצאה את הזמן והשפיות לסיים תואר ראשון במדעי המחשב ותואר בעיצוב תעשייתי בו זמנית. שירת 6 שנים בחיל המודיעין כקצין פיתוח מערכות מידע והשתחרר בדרגת סרן. היום מנהל מוצר בתאגיד האמריקאי אוטודסק. ובמהלך 3 השנים האחרונות, יחד עם חברו הטוב אורי פרל, שותף מייסד במיזם החברתי בצוותא. מיזם שנועד לחבר בין תיירים לישראל לארוחת ערב. המיזם מריח עד כה כ-1,500 תיירים מ-45 מדינות והקים קהילה של 1,700 בתים מארחים בכל רחבי ישראל, מאילת ועד קריית שמונה, משפחות, זוגות, שותפים וחברים. אהלן, ניב.
אהלן.
טוב, קודם כל אני חייב לשאול, מה זה אומר כמעט תואר שני במדעי המחשב? זה מתבקש את השאלה הזאת.
את כל הקורסים סיימתי, את עבודת גמר, ככל שהתקרבתי לזמן שאני צריך להגיש אותה, ככה המיזם הלך וגדל, ואז אתה שואל במה אני רוצה להשקיע את הזמן שלי, ולסיים את התואר השני או בצוותא, ובצוותא...
לקח בגדול.
לקח בגדול.
אז אני חייב רגע לשאול, אוקיי? אני מניח שגם לך יש איזה אימא עם גנים פולניים כאלה בבית, ומה, לא ישבה לך על הראש לסיים את התואר?
גם אמא, יש לי גם אבא, לא עם גנים פולנים, אבל עדיין כמו פולני.
כמו פולני, כן.
מאוד, תואר שני זה לכל החיים, וזה נכון. יש לי הערכה על המוסד האקדמי. אבל אתה מבין שיש הרבה דברים שהם מעבר לזה, מעבר לתעודה, ולקבל בימי שישי ב-11 בלילה תמונות של משפחות מצטלמות ביחד ואומרות לי תודה, אם זה ישראלים, אם זה תיירים, זה מרגיש לי הרבה יותר עוצמתי והרבה יותר מלמד מדברים אחרים שאתה רוכש במוסד אקדמי.
אני בכלל ספק בזה. אז אפשר לומר עליך, איש הייטק ביום, יזם בלילה, בלילה ובסופי שבוע. ספר קצת על זה ועל איך בעצם הגעת למיזם הזה לבית סבתא. נתת ככה את הרקע בפתיח, אבל באמת איך הגעתם לרעיון עצמו?
אורי ואני ישבנו וקצת חשבנו מה אנחנו רוצים לעשות בזמן הפנוי שלנו, איך אנחנו רוצים ליזום. הגענו לכנס של עולם התיירות, שבעצם מזמין יזמים ככה לשמוע על הבעיות שקיימות ואיפה אפשר להיכנס. איזה כיף זה תיירות. איזה כיף זה לטייל.
אתה אוהב טייל.
נראה לי שכולנו.
בוא נגיד שכשנכנסים לפייסבוק שלך אי אפשר להידולבל. מבינים, רואים.
ואמרנו, אוקיי, בוא, מה אנחנו הכי אוהבים כמטיילים? מה אנחנו הכי אוהבים כתיירים? הדבר ששנינו אלינו זה להכיר חווה חדש. המקריות הזאת היא שהיית באיזה הוסטל, היית באיזה בר, היית בטיול מודרך, והכרת חבר חדש שפתאום טיילתם ביחד, שמרתם על קשר, או בא לבקר אותך בישראל, אין שני לו בטיול שלך. זה יכול לצבוע את כל חוות הטיול בצבע אחר לגמרי. ואמרנו, בוא נעשה את הדבר הזה כמשהו מקוון. כפלטפורמה, זה לא מקרי. מישהו ישר, יש הצהרת כוונות. גם על התייר וגם על הישראלי, אני רוצה לפגוש חבר חדש. משם זה התחיל.
אוקיי, ואז מה עשיתם עם הרעיון? איך זה התפתח? קודם כל, אולי תגיד רגע מילה, מה זה בעצם בצוותא, מה המיזם, ואז תספר איך באמת זה התפתח.
אז בשורה אחת, בצוותא זה מיזם שמחבר בין תיירים לבין ישראלים לארוחת ערב ביתית. איך זה התפתח?
זאת אומרת, רק להבין, אם תייר מגיע לארץ, הוא נכנס לאתר שלכם, והוא בוחר בעצם תאריך ואיזה משפחה שתארח אותו לארוחת שישי?
נכון.
הוא משלם עליה?
הוא משלם עליה, תיירים עושים את זה עוד לפני שהם מגיעים לישראל.
אה, וואלה.
הוא חייב להירשם לפחות שבוע מראש, כי מן הסתם לוקח זמן למצוא את המשפחה המארחת.
אה, הוא נרשם שהוא רוצה, ואתם עושים לו את השידוך.
נכון.
אתם שדכנים.
נכון, אנחנו לגמרי שדכנים, אנחנו קוראים לעצמנו friendship makers.
friendship makers,
אנחנו עושים את זה לפחות צריך שבוע מראש, כי כשתייר נרשם, הוא מספר על עצמו מה העדפות הקולינריות שלו, היום מגיע עם בת זוגתו, היום מגיע עם משפחה, ואנחנו מאחורי הקלעים, האתר עוד לא מתוחכם יותר מדי, ממש באופן ידני, מחפשים את המערכים הרלוונטיים, שולחים להם אימייל, יש איזו חוויית גט טקסי כזה, המערך הראשון שאומר כן מעוניין לארח, זה בעצם המערך שאנחנו מחברים אותו אל התייר. התייר צריך לאשר שהוא מעוניין מבחינת מיקום, מבחינת ביוס על המערך הזה. ואז עומד השנייה של תשלום, שהתשלום הזה הוא בעיקר להראות קצת רצינות, להראות מחויבות שאתה לא הולך להבריז.
אוקיי, מעניין. אוקיי, אז איך הגעתם באמת לפורמט הזה, איך הוא נולד?
אז היה בעיקר העניין של איך אני מחבר בין תייר לישראלי, ואיך אני עושה את זה כליל. אוכל זה אמצעי נהדר לחבר בין ישראלים לתיירים. אנחנו הישראלים מעולים בלארח, מעולים בלהשתחצן כמה השולחן שלנו יותר טעים מהדודה והאימא מהשכנה.
לגמרי.
ואמרנו שזאת תהיה הדרך הכי טובה בעצם לשבור את הקרח על ההתחלה, ומשם ליצור חברות.
אוקיי. אז אתם הוגים את הרעיון, מה, מקימים אתר?
מקימים אתר, אתר שעד היום נראה מאוד פשוט, מאוד, אפילו אפשר להגיד חובבני קצת. מקימים אתר, הטכנולוגיה מאחורי הקלעים באמת מביכה. אפשר לעשות פודקאסט שלם על טכנולוגיה מאחורי הקלעים של מיזם כתחביב.
טכנולוגיה מביכה מאחורי הקלעים.
טכנולוגיה מאוד מביכה מאחורי הקלעים.
שאתם פיתחתם בעצמכם?
כן, גם אורי וגם אני, אנחנו מהנדסי תוכנה.
אוקיי.
השקענו בערך חודש-חודשיים בלהקים את האתר הזה, קצת לעצב אותו, קצת מאחורי הקלעים, לדאוג שהכל יעבוד, שאז באמת הכל לא היה כלום. ופה האתגר הראשון מגיע. איך בכלל תיירים מוצאים אותנו?
בדיוק, זו השאלה הבאה שלי בעצם. איך הגיעו לקוחות? ראשונים בפחות.
אז אני אספר לך על הלקוח המשלם הראשון, כי זה מאוד מצחיק.
אוקיי.
הלקוח המשלם הראשון הגיע אחרי 3 חודשים שהמיזם היה באוויר,
שלושה חודשים, בית קברות, אף אחד לא מגיע?
בית קברות, אתה יודע, אתה מעלה אתר לאוויר, אתה נכנס יום אחרי זה לגוגל, מחפש בצוותא בגוגל, ואתה בעמוד החמישי. אתה מפעיל גוגל אנליטיקס כדי לראות כמה אנשים נכנסים לאתר, אף אחד לא נכנס לאתר. אתה מנסה קצת פוסטים, אתה אומר, טוב, אני אשים איזה פוסט באיזה קבוצת פייסבוק. זה לא מקדם. ופתאום האתגר הראשון, שאנחנו לא מכירים, כי לכתוב קוד אנחנו יודעים, איך מביאים לקוחות, איך מביאים כניסות לאתר.
אני חושב אגב שזה אתגר של הרבה בעלי עסקים שנתקלים בו, שבאים רעיון מדליק ומשהו שהם יודעים לעשות ואוהבים ומתלהבים והכל, ומרימים אותו, ואז באמת הם נדרשים לשאלה של אוקיי, איך מביאים לקוחות הדבר הזה. אבל רגע לפני שתענה על זה, אז 3 חודשים לא קורה כלום, בית כברות, ומה, לא אותו מחשבות של אולי זה סתם קשקור, שאין לזה תוחלת, זה לא יעבוד.
להפך, זה הכי מדליק שיש. זה האתגר הראשון של המיזם. לכתוב קוד אנחנו יודעים, לעצב אנחנו יודעים, איך מביאים משתמשים. לפני זה אני באותה תקופה הייתי בכלל מפתח בצבא. משתמשים הם די מובן מאליו.
לקוחות שבועים.
לקוחות שבועים. האמת שהצבא זה לא בדיוק ככה, אבל בוא נגיד שהם לקוחות שבועים. ופתאום איך מגיעים בכלל בעולם התיירות, איך אתה עושה את זה? איך אתה דואג שתיירים שעוד לא הגיעו לישראל מוצאים אותך? מה, אתה מטרגט את כל העולם? איך עושים את זה? זה באמת מעניין. 3 חודשים שאנחנו באמת מתלבטים, והתייר הראשון שמגיע הוא קצת רמאות. אל תספרו לאף אחד.
אוקיי.
אבל הוא רמאות. קוראים לו אנדרס. אני מכיר אותו מלפני בערך 13 שנים. הייתי באיזה משלחת לארצות הברית. אנדרס היה שם. אני ואנדרס לא מחליפים מילה.
13 שנים.
13 שנים. חברים בפייסבוק לא מחליפים מילה. אפילו מזל טוב לא יכלתי לו. יום אחד אני רואה שהוא עושה צ'ק-אין בישראל. שולח לו במסנג'ר, אנדרס, מה שלומך? הרבה זמן לא דיברנו, אף פעם לא דיברנו. אנדרס, תקשיב, יש מיזם מדהים עכשיו שקורה בתל אביב, קוראים לו בצוותא, מחברים בין תיירים לבין ישראלים לארוחת ערב, זה הדבר עכשיו. במקרה, אני שותף מייסד מאחורי המיזם, אבל...
ממש במקרה.
ממש במקרה, אבל אתה חייב לחוות את זה. אתה יודע, אנדרס, אמריקאי, תמים, היה פתוח לעניין.
כמה אתה חושב שהוא רצה וכמה לא, או כמה לא היה לו נעים להגיד לך לא?
אני באמת לא יודע. תראה, בראייה של ישראלים, עכשיו הוא היה ישראלי, אם הוא לא היה רוצה, הוא היה אומר לו, לא, עזוב אותי.
ברור, אבל אמריקאים לא עוברים ככה.
אמריקאי, אני לא יודע, לא התעמקתי בשאלה הזאת יותר מדי, אני חייב לציין. הוא אמר, כן, אמרתי, יופי. אני מחבר בינו לבין נדידה שלי שתארח אותו, ואז אנדרס שולח לי יום לפני ארוחה, ניב, ראיתי שבאתר צריך לשלם. איפה משלמים? לא התכוונתי לבקש מאנדרס כסף. אנדרס הוא ככה רק חבר, הוא נדחק לפינה, אבל אם אנדרס רוצה לשלם על חוויה תרבותית, קולינרית, ישראלית, איך אתה יכול להגיד לו לא?
מי אני שאני אגיד לו לא?
אנדרס, בוא תשלם, קח 20% הנחה על בעל הבית ובוא תשלם. זה היה התייר המשלם הראשון של בצוותא, שדרך אגב אני גם הצטרפתי לארוחה, ואנדרס נתן לי איזשהו טיפ, איפה אני יכול להיכנס ככתבה במגזין אמריקאי, וזו הייתה הכתבה השנייה באנגלית שהיינו בה, שמשם ככה קצת התחילו למצוא אותנו בגוגל.
וואלה, אוקיי, אז זה היה הראשון, מאיפה הגיע השני באמת?
השני כבר הגיע מאיזשהו מגזין, יש איזה מגזין שנקרא I Google Israel, הם היו הראשונים שהיו מוכנים לרשום עלינו, הייתי מאוד תמים אז, הייתי שולח הודעות למגזינים, לעיתונים, לאתרי אינטרנט, והייתי בטוח שאני כל כך מגניב, שברור שכולם ירצו
לפרסם
אותי, ומסתבר שלא, הרוב בכלל לא עונים לך לאימייל, או רוצים סכומים מטורפים, אבל ספציפית איתם, הם היו בין הראשונים שאמרו, כן, תכתוב איזה כתבה, ואנחנו נפרסם אותה. אמרתי, וואו, איזה קל זה, בטח כולם יהיו ככה. אז לא כולם היו ככה, אבל הם בעצם הראשונים שבזכותם הגיעו כמה לקוחות הראשונים.
אז אמרת שהיית תמים, אני חושב שיש אולי משהו מאוד חזק בתמימות הזו, כאילו שאתה, שהיא מאפשרת לך לנסות דברים שאולי אם היית חושב על זה בצורה יותר מושכלת והגיונית וממרום שנות ניסיון, אולי לא היית עושה בכלל, לא היית פונה אולי.
זה אחד הדברים שהכי יפים ביזמות כתחביב. אתה ניגשת להכל בסימן שאלה. ובגלל שהכל בסימן שאלה, ואתה לא יודע באמת לקמת שום דבר, ואתה לא יודע באמת, אין לך שום ניסיון להשוות אליו, אז אתה פתוח להכל.
אז אולי רגע, תכננתי לשאול אותך על זה טיפה יותר בהמשך, אבל בגלל שכבר יזמות כתחביב עלה פה כמה פעמים, וזה גם אמרתי לך בשיחה המקדימה, שכששמעתי אותך מדבר על זה באיזו הרצאה ששמעתי אותך לפני כמה שבועות, זה מה שהדליק אותי, אמרתי, אוקיי, אני חייב להביא אותך פה לפודקאסט ולשאול אותך, אז מה זה לתפיסתך יזמות כתחביב?
יזמות כתחביב, זה אומר שיש לך משרה מלאה.
שכיר.
אתה שכיר, אולי גם אתה עצמאי. ואתה עצמאי שכבר נכנס לרוטינה של להיות עצמאי הרבה מאוד שנים, אתה לא יכול להתנתק מזה, אבל יש לך עוד משהו שמושך אותך, משהו אחר. ואתה בזמן הפנוי שלך יוזם. זה בסופי שבוע, זה בלילות, זה בבקרים, זה בהפסקות צהריים, וזה התחביב שלך. למה זה תחביב? כי אתה חייב ליהנות מזה. אם אתה לא נהנה מזה, ואם זה איזושהי מטלה עבורך, אתה לא תתמיד בזה.
זאת אומרת, המטרה היא ההנאה, או שאתה גם אומר, כן, יש המטרה כלכלית, שזה יצליח וכולי, או שזה פחות, או שזה משני? איך היית? כי בדרך כלל שחושבים על יזמות או מיזם, תמיד יש את המטרה הכלכלית היא משהו מובנה וכאילו, built in בדבר הזה.
אני חושב שהמטרה היא הנאה.
הנאה.
יכול להיות שתוך כדי זה, אתה תפתח פה איזשהו מודל עסקי, שהוא מודל שיעניין אותך קדימה. גם לבצוותא יש מודל עסקי, אבל אני לא מונע היום מרווחים של המיזם. מדובר בכמה מאות דולרים בחודש, אני נהנה. שנינו כבר 3 שנים עושים את זה, 3 שנים לא לקחנו שקל לכיס, 3 שנים אנחנו נהנים ועושים לילות לבנים, כי יש משהו מאוד מספק ומעשיר, שאתה קצת אקסטרה, אתה קצת שונה, אתה קצת שובר את השגרה שכולם נמצאים בה, ואני הייתי רוצה לאחל לכולם לחוות החוויה הזאת.
אוקיי, זה גישה שאני מאוד מאוד אהבתי, מאוד התחברתי אליה, באמת של למצוא את הדבר הזה שהוא, אתה לא מגיע אליו מתוך המקום שזה עכשיו המיזם שאתה עושה אליו את האקזיט, או זה מה שמפרנס אותך, אלא פיור לבוא וליהנות מהדבר הזה. אני מניח שגם זה גם לא רק ליהנות, אלא מן הסתם עברתם גם הרבה מאוד התפתחות, גם יזמית, גם עסקית, גם אישית, בטח בתוך התהליכים שהמיזם הזה לוקח אתכם.
לגמרי. אתה, כל מה שלך האתגר חדש. פעם אחת האתגר זה איך אני מביא עוד תיירים, ולאחר מכן יכול להיות שהאתגר יהיה איך אני מביא עוד ישראלים. אנחנו כל מה צריכים לרדוף אחרי שני הצדדים. יש אתגר...
גם היום?
גם היום. היום האתגר המשמעותי זה להביא עוד ישראלים. תיירים מוצאים אותנו לבד כל הזמן, לפעמים תייר נרשם, ואני אומר, וואו, רגע, חכה שנייה, לפני שעה מישהו נרשם, רגע, תן לי כמה דקות לטפל בך. שוב, אני מזכיר, כל האתר הזה הוא ידני. אז כשאני עכשיו מחפש, כשמישהו נרשם, אני צריך לחפש את המערך בעצמי. החיבור ביניהם הוא ידני. יש עוד הרבה מקום לאוטומציה. אז זה אחד האתגרים, האוטומציה בעצם, ועוד אתגר, זה כל הזמן, איך אתה מוצא את הזמן לזה.
אז איך באמת מוצאים את הזמן לזה?
מבטרים על הרבה דברים שהם כיפים ונחמדים, אבל הם...
כמו?
סדרות. אני כבר לא רואה סדרות יותר.
אתה לא עושה בינג'ים?
אני כבר לא רואה סדרות יותר.
אתה לא עושה בינג'ים?
מה זה בינג'ים?
אתה לא יודע מה זה בינג'ים?
לא.
וואו. בינג' זה, עד כמה שאני יודע להגדיר את זה, זה שיושבים מול הטלוויזיה ורואים סדרה על כל... עשרות פרקיה מההתחלה עד הסוף, כאילו פרק אחרי פרק אחרי פרק אחרי פרק.
וואו, נראה לי שרק בתקופת מבחנים באוניברסיטה הייתי עושה את זה, כדי לברוח מלמוד למבחן. לא כל כך. כן, לפה ושם אני יושב עם תמר בת זוגתי, ואנחנו רואים איזושהי סדרה, אבל זה לא, אנחנו לא רוטפים אחרי זה ולא עוקבים אחרי כמה סדרות. אז אתה, בעיקר את הערב שלך אתה משקיע בליזום. החלפתי את הנסיעה ברכב בנסיעה באוטובוס, כי זה מקנה לי עוד חצי שעה לכל כיוון, שאני יכול קצת עם הפלאפון, קצת לעשות טלפונים, קצת לקדם את המיזם.
עכשיו, זו הייתה החלטה מודעת בשביל לאפשר לך זמן לקדם את המיזם, לעבור מרכב לאוטובוס?
כן, ממש, זה היה אחד הסיבות. אני לגמרי בעד להמשיך להשקיע בעבודה כשכיר ולהתקדם שם, אני לגמרי בעד להשקיע בעצמך, בחברים, בספורט, בבילויים, בזוגיות. כשאתה מבין את כל זה, אז אתה מבין שאתה צריך לנצל כל מיני פרקי זמן כאלה ביום שלך, אולי לישון איזה שעה אחת פחות ביום, כדי לקדם גם את התחביב שלך.
אוקיי, זאת אומרת, יש פה איזה שהן בחירות מודעות שלכאורה אני מוכן לוותר על X בשביל באמת לאפשר לי את הזמן הזה ואת הפניות הזו.
כן, וככל שאתה מתקדם יותר, אתה גם יותר מתמכר. מאוד קשה להגיד עכשיו, אני לא מפנה זמן למיזם, כשאני יודע שיש דמויות מאוד מעניינות שנרשמו באתר, ואני רוצה להעניק להם את החוויה הזאת. או ישראלים ששואלים אותי, וואו, לא אירחתי כבר חודש, מה קורה? הילדים רוצים לארח שוב. וזה ממכר.
מה ככה נגיד, איזה סוג של תגובות אתם מקבלים מהתיירים, מהישראלים שמארחים?
תראה, בצורה הכי ניטרלית, אם אתה היום פותח טריפ אדוויזר, ואתה מחפש את עשרת האטרקציות הכי מובילות בתל אביב בערב, אנחנו מספר 7.
וואו.
שזה מאוד מרגש בינתן זה שאנחנו לא שנים בטריפ אדוויזר ו...
ואין לכם שליטה על זה בעצם.
ואין שליטה, אז זה כבר מאוד מחמיא. אני מקבל כל הזמן, אנחנו, אורי ואני, מקבלים כל הזמן אימיילים של תייר לאחר שהוא יתארח, תודה רבה, איך זה השפיע על הטיול שלי, זה שינה את כל הראייה שלי על ישראל, החוויה הייתה שונה. אני רואה סלפי בשתיים בלילה של פנסיונרים תל אביבים שלוקחים תיירת לטיול ביפו לאחר הארוחה, וכמה היא מודה לי על זה שהייתה לה ככה איזו חוויה נוספת. אני שומר על קשר עם הרבה מאוד גם מהערכים וגם מהתיירים. אתה פתאום רואה אותם בפייסבוק נפגשים במדינה אחרת. אתה פתאום רואה אותם מטיילים יום אחרי זה ביחד. יש פה חברויות שנוצרות. זה מדהים.
מהמם, מהמם. אוקיי, אז דיברנו קצת על הלקוחות הראשונים, והיום בעצם כבר אתם מפורסמים בכל מיני מקומות, אתרים, יש תגובות. כסף הבנו שאין בזה יותר מדי. יש היום או 3 שנים אחרי, יש כן מחשבות על אולי לקחת את זה לרמה הבאה? או שזה עדיין נשאר בגדר התחביב?
זה תמיד פנטזיה. אתה נהנה מהתחביב שלך, אתה רוצה להצמיח אותו. התחביב שלך זה חדר כושר, אתה חושב איך אני מרים עוד פלטה. אתה מאוד רוצה את הדברים האלה. מאוד קשה היום לראות איך זה קורה. המודל העסקי היום, אם אתה משאיר את זה ברמה החברתית, אם אתה משאיר את זה כרוח כזה שהוא...
כמה עולה ארוחה, אגב, נגיד לתייר?
לכל תייר זה עולה $40. מתוך זה אנחנו לוקחים 20% עמלה.
והשאר עובר למערך.
השאר עובר למערך. עכשיו תחשוב על זה, אתה רוצה לארח 1,000 תיירים בחודש, עדיין זה לא מחזיק מים. ולארח 1,000 תיירים בחודש, זה חתיכת פרוצדורה, זה אומר שלך מאגר עצום של ישראלים שמארחים. מאוד קשה עוד למצוא היום.
מה סדרי גודל שאתם מארחים היום בחודש?
השבוע הכי יפה שהיה לנו זה בחנוכה. היו 100 תיירים, אני חושב מאיזה 15 מדינות שונות, שהתארחו בארוחות של הדלקת נרות.
הרבה סופגניות הלכו בשבוע הזה.
הרבה סופגניות, הרבה הדלקת נרות, הרבה מאוס צור. מה שמאוד חמוד שכולם נרשמו, כי זו הייתה חופשת הקריסמס שלהם.
נכון.
אז זה בכלל מאוד נחמד.
טוב, יש לכם עוד מעט את פסח ואיסטר, כאילו ביחד.
כן, כן. זה יפה שתייר הולך כי הוא חוגג את החג הדתי שלו. בגלל זה הוא נמצא בישראל, הוא חוגג קריסמס, ופתאום יוצא שבכל מקום קריסמס הוא חוגג חנוכה. והוא מספר על זה אחרי זה בבית, והוא שולח לך סלפי, והוא נהנה מזה, וזה היה מאוד מרגש. החודש הכי חזק עד היום היה בערך 200 תיירים סך הכל.
אוקיי, אוקיי. אז איזה, היו עוד איזה שהם קשיים בדרך, אתגרים, כישלונות? יש כישלונות במיזם כזה? ארוחה שהתפקששה, תייר לא מרוצה, מערך שהתבאס?
זה ישמע מאוד קלישייתי, אבל מאוד קשה לי המילה הזאת כישלונות.
אוקיי.
כי אני חושב שהכל זה הזדמנות, ומהכל אתה לומד. אז אף פעם אני לא מקבל את זה כוואו, נכשלנו. אבל יש קשיים כל הזמן.
תן דוגמה לי, משהו.
יכול להיות שאתה עכשיו פתאום ישראלי אומר לך כמה שעות לפני ארוחה, תקשיב, אני ממש לא מרגיש טוב. וזה מבאס, אבל זה קורה וזה זכותו. וזה מעציב אותך, כי אתה יודע שהתייר הזה לא הולך בשעות הקרובות לקבל ארוחה אחרת, וקצת הרסת לו חוויה תיירותית שמאוד ציפה לה. כמובן שהתייר מקבל את כספו בחזרה. קראנו כבר איזה פעמיים שהיה איזה פיקשוש כזה, אז שאלתי את התייר, אתה רוצה להיפגש לביר היום אחרי זה? לפחות שיהיה לו איזשהו...
לא, רציתי לשאול אם קרה שהיית צריך אתה לבשל במקום מישהו שלא בישל.
בהתחלה הייתי מבשל המון. בהתחלה הייתי מארח 3-4 פעמים בחודש. כי אין ישראלים מארחים. כל הזמן היינו מרוכזים בלהביא תיירים, בלהביא תיירים. ואז שהצלחנו, נזכרנו שצריך גם להביא ישראלים. הייתי מארח המון. פיקשושים כאלה, אז לתפוס אותו מהר לארוחה תוך כמה שעות זה לא אפשרי, אבל לפגוש לבירה אחר כך, יום אחרי זה, זה לגמרי קרה.
אוקיי,
יש לי גם סיפור מעניין על זה.
קדימה, אתה... תן.
דווקא מהצד של התיירים, שמתבלבלו בתאריך הזמנה שלהם, הם היו בטוחים שמזמינים ליום שישי בעוד שבוע, אבל בעצם הם מזמינו ליום שישי מחר. והייתה הישראלית שאמרה שהיא מוכנה לארח אותם, אבל שוב, היא מוכנה לארח בעוד שבוע. הם מגיעים אליה לדלת יום אחרי, דופקים בדלת, ואמרו לי, היא לא עונה. אמרתי לה, ברור שהיא לא עונה, היא כנראה בכלל בבית, ארוחה בעוד שבוע. ואז מסתבר שהיא טעתה. אז קודם כל, אנחנו למדנו שאנחנו צריכים בצורה הרבה יותר ברורה להציג.
לתזכר.
לתזכר ולהציג את התאריך שבחרת, ומאז באמת זה לא קורה יותר. אבל עדיין הרגשתי קצת אשם, כי כנראה לא הצגנו מספיק טוב את התאריך שבחרת. והיא התבאסה, והיא לא עשתה שום דבר בכוונה. אמרתי לה, תמר, חברה שלי, בואי ניפגש איתם לביר היום אחרי זה. ישבנו, נפגשנו, דיברנו, היה מדהים. מה שקרה, שחצי שנה לאחר מכן, חברים שלהם מאיטליה היו בדרכם לישראל. הם חיברו בינינו, ואני עוזר לבחור הזה, איגור, שהוא בן 50, למצוא לו מערכים. אני מוצא לו מערכים בירושלים. אמרו לי, ניב, אני רוצה גם מערכים בתל אביב. הם התארחו פעמיים. אנחנו כבר חברים. וזה חודשיים מספר לי על כל החוויות שלו, ועל איך הוא מבשל, ואיך הוא באיטליה. וממש נהיינו חברים בלי להכיר אחד השני. ואז אני שואל אותו, איגור, תגיד, אנחנו כבר חברים, אתה מכיר אולי איזה מגזין איטלקי שיכול אולי לרשום עלינו איזושהי כתבה? שעה אחרי זה מתקשרת אליי מישהי ממגזין שנקרא לסטמפה, בין המגזינים הכי חזקים באיטליה, מראיינת אותי למדור התיירות שלהם, ואנחנו זוכים בכתבה של עמוד שלם על בית סבתא, שמאז ועד היום תיירים איטלקים מגיעים.
בגלל פדיחה.
בגלל פדיחה.
מדהים. כתבת, ככה ששלחת לפני הפודקאסט, כתבת שאתה מבין היום שחוק המספרים הגדולים עובד. מה זה אומר? איך זה קשור להצלחה של המיזם?
נגעת בזה קצת בהתחלה, שאמרת, הייתם תמימים. כל דבר ניגשתם שאתם לא, אין לכם ניסיון. בעצם שאתה ניגש למשימות שונות, ואתה לא יודע לקמת או להעריך עד כמה הם יהיו מצליחות, עד כמה הם יהיו אפקטיביות, אז אתה עושה את הכל. אתה לא יודע אם נכון עכשיו לשים פוסטים בעמוד פייסבוק, או נכון עכשיו לפנות לכתבים, או נכון להעביר הרצאה, אז אתה פשוט עושה הכל. וזה שיטת מצליח. אתה עושה ואתה מקווה שממה שאתה עושה, אתה תיצור איזושהי פעולת שרשרת, שמשם מישהו יהיה נוכח, מישהו יקדם את זה, מישהו יעזור, מישהו יירשם, מישהו יכתוב עליך כתבה. אנחנו עושים המון דברים. וזה מדהים, ודווקא מפה למדתי כמה אסור למהר לשלול, או אסור ישר כזה להגיע עם דעות קדומות.
להגיע פתוח.
להגיע מאוד פתוח. הייתי מוכן לייצר איזושהי הרצאה, עשיתי הרצאה, מישהו היה בקהל, הזמינתי לעוד הרצאה. הגעתי לעוד הרצאה, אתה היית בקהל, אני פה עכשיו.
ואין לנו מושג מי יקשיב לפודקאסט הזה וכמה ארוחות יצאו מזה, עוד דברים נוספים.
אין לי מושג, אבל זה עוד חוויה מדהימה, כחלק מהתחביב הזה של יזמות. אף פעם לא הייתי בפודקאסט, איזה כיף. מישהו ישמע את זה וייצור קשר, איזה כיף. אתה בעצם פתוח להכל. לגמרי חוק המספרים הגדולים.
מהמם. אז כמה ארוחות עד היום יצרתם?
עירחנו בערך 1,500 תיירים, מכיוון שהאתר הוא לא הדבר הכי מתוחכם שיש, זה ממש ככה בשלוף להגיד לך כמה ארוחות, אני לא יודע. אבל 1,500 תיירים זה בערך משהו כמו 700 ארוחות. רוב הארוחות זה של זוגות, פה ושם יש יחידים, פה ושם משפחות, בערך 700 ארוחות.
וראיתי בפייסבוק שלך שיש לא מעט תמונות שאתה גם משתתף בהן, אז מתוך 700 אלה כמה כבר אתה אכלת מהן?
אני ערכתי בערך 50 ארוחות. בהתחלה, כמו שסיפרתי, זה התחיל, פשוט לא היה מערכים. היום יש לי כבר את המותרות לבחור את מי אני רוצה לארח. יש לי איזה הובי כזה של לארח תייר מכל מדינה בעולם.
אוקיי.
אז עד כה ערכנו 45 מדינות, ועד כה אני ערכתי 45 מדינות. תמיד שמגיעה מדינה שאני עוד לא ערכתי, אני מארח בעצמי.
אז פה הבנו איזשהו מידע פנימי על האלגוריתם.
כן, כן, זה לגמרי ככה. אם הבן אדם שנרשם הוא קצת מתעסק בתיירות, או מתעסק עם משהו שמעניין אותי, אז גם אני פשוט אצל להכיר אותו באופן אישי. לפעמים זו תמונה, לפעמים זה משהו רשם על עצמו, לפעמים זו מדינה שנראית לי אקזוטית.
אז בוא תגיד רגע מדינות שעוד לא הרחת, אולי יש פה מאזינים שיש להם חברים שם שיזמינו אותם לכאן, אתה יודע, לעזור לך לקדם את השיא האישי.
ניו זילנד יהיה נהדר אם אפשר. יפן עוד לא הרחתי ואני ממש אשמח לארח. זה ככה מה שכרגע...
אז חברים, מי שמקשיב, יש לו חברים בניו זילנד או יפן, אז קדימה להפנות אותם לניב כשהם מגיעים לארץ. מה הארוחה, נגיד, הכי מוזרה, מרגשת, מעניינת, שיצא לך להשתתף בה?
הארוחה הכי מגניבה הייתה בערב סילבסטר שנה שעברה, 2018. זה התחיל מזה ששני חברים שהכרתי בטיול, כשהמיזר מק התחיל, שמרנו איתם על קשר, speaking of למה להתחיל לבית סבתא, והם אמרו לי, הזוג הזה שהם מגיעים לבקר בישראל, והם ישמחו ככה, נשון אצלנו על הספה לכמה לילות, כמובן, אנחנו מתים עליהם, אז אמרנו לו, אוקיי, אז אנחנו צריכים להכין להם ארוחת סילבסטה, כי הם מאוד חוגגים את זה. אז התחיל משניהם, ואז נרשמו עוד איזה זוג תיירים בבית סבתא, ולא היה אף אחד פנוי בסילבסטר, בואו אליי, עוד זוג תיירים בבית סבתא, בואו אליי. הזוג חברים האלה שישנו אצלנו, הם טיילו ככה באילת, הכירו עוד זוג חברים, אוקיי, בואו גם אליי. ונולדה ארוחה של שמונה תיירים.
כבר מסיבה יותר.
ממש מסיבה, אבל שמונה תיירים מחמש מדינות שונות מן העולם. שהיו אצלנו במשך איזה 5 שעות, כל אחד עם הסיפורים שלו ועם הפוליטיקה שלו, ובאמת זה היה מדהים. זה ממש נשאר בך היום אחרי זה. זה כמעט כמו להיות בחול.
מדהים. אוקיי, אז נגיד שיש עכשיו מישהו שהוא כמוך, או שכיר, אתה יודע, עובד את ה-85 או 88, או מה שזה לא יהיה, אבל מתחיל להתעורר בו החיידק הזה של היזמות בתוכו, בקרבו. איך, מאיפה מתחילים? מה היית מייעץ לו לעשות? מה הדבר הראשון?
לחשוב על מה שאתה ממש אוהב, ולרשום על מחברת, מה הצעדים הראשונים שאתה צריך לעשות בשבוע הקרוב, כדי להתחיל לקדם את זה. אני חושב שהדבר שמכשיל את רובנו, בכל דבר, לא רק ביזמות, שאנחנו מכוונים מאוד גבוה בהתחלה. בן אדם נרשם לחדר כושר, הוא דואג מה יקרה חודש הבא, שהוא הולך לאבד 10 מידות. שנייה. גם ביזמות.
כבר חושב על מאיפה הכסף לקנות את הבגדים החדשים אחרי שהוא ירד במשקל, זו הבעיה.
אוי ואבוי, אולי אני לא אוהב את עצמי עם קוביות בבטן, אני צריך לדאוג.
אז אולי לא כדאי שאני אעשה את זה בכלל.
נכון. וביזמות כתחביב, אין לך הרבה זמן פנוי, ולרובנו אין בזה ניסיון. ובגלל זה, המטרות שצריך להציב לעצמנו, הן מטרות סופר פשוטות. ויכול להיות שהמטרה שאני רוצה בשבועיים הקרובים, זה למצוא את החבר שאני אעשה את זה איתו, או את האיש קשר הראשון שאני יכול לספר לו על המיזם הזה, או את הדף הכי מטופש שאני יכול להקים. חשוב שהדברים האלה יהיו סופר פשוטים, דברים קלים שכל אחד יכול לעשות אותם, ואז גם אנחנו לא נחשב את עצמנו אם נחשל, וגם זה יראה מאוד בר השגה. ומשם נתקדם הלאה צעד אחר צעד.
אוקיי, אמרת שבאמת אין הרבה ניסיונות, אתם נעזרתם במישהו לאורך הדרך?
לא כל כך, קשה לי לחשוב על איזה דמות שממש מלווה אותנו ומייעץ לנו לאורך הדרך. אנחנו כן, אבל כל מה פתוחים לרעיונות של אנשים אחרים. כן, יצא לנו לפגוש כמה אנשים, כן, אנחנו שומעים פודקאסים וקוראים ספרים, אבל זה מאוד מתקדם עם עצמו, מאוד מתקדם מהצרכים של המיזם. אנחנו, זה לא שאנחנו מזהים את המיזם כמו שהמיזם מניע אותנו. יש בעיות שקורות כתוצאה מהמיזם, אפילו לא בעיות, דברים חיובים, אבל אתגרים שקורים כתוצאה מהמיזם, ומשם אנחנו מתקדמים הלאה.
אוקיי. אגב, איך בעבודה קיבלו את העניין הזה? אני מניח שהם יודעים שאפשר להימלט מזה.
שמע, זה סיפור מצחיק, כי אני כשהתראיינתי לעבודה, אז לא סיפרתי על זה. ותהיתי, האם זה נכון בכלל לספר על זה תוך כדי שאני שכיר, וכמה יקבלו את זה? ולאחר חצי שנה שעבדתי בחברה, אז היינו בטלוויזיה, וככה כמה אנשים ראו את זה, וההנהלה בדיוק כינסה את כל העובדים, היה פסח, הרמת כוסית, משהו כזה, 120 עובדים, ואומרים, אנחנו חושבים שיהיה מאוד נחמד עם אנשים, שיש להם איזשהו תחביב, וספרו את זה לכולם, אז ניב, בוא ספר את זה לכולם.
ככה התקילו אותך.
הוציא אותי מהארון, ממש ככה... הותקלתי לגמרי, אני רואה לעצמי כטיפוס מאוד חברותי, אז הרבה מאוד מהעובדים, חברים, אני רואה בהם כחברים מאוד מאוד טובים שלי, שלא סיפרתי להם את זה, וזה מאוד מותקל. גמגמתי לגמרי, שזה מאוד לא אופייני לי. באמת, איבדתי את המילים, אבל היה צמיחה מאוד, מאוד יפה מהעבודה, ומאז זה ממשיך כל הזמן פרגונים, והעובדים בעצמם נרשמו כמערכים, זה באמת כיף לראות את זה.
אני חושב שהיום יש באמת... גם אולי הבנה בארגונים שאני חושב שאולי פעם היה פחות פתיחות לדברים כאלה, כאילו אתה בעבודה, אתה עושה רק את העבודה, אני חושב שהיום יש יותר הבנה שצריך לאפשר לעובדים את המקום הזה של לעשות דברים נוספים ומיזמים אפילו, כי זה שומר אותם שמחים, לא?
לגמרי. אני מאחל לכל שכיר את המעסיק שלי, ואני מאחל להרבה מעסיקים ללמוד מהדוגמה הזאת. תום אפילו המנכ״ל אצלנו בחברה הגיע אפילו להרצאה ופרגן, למרות שזה כזה אחר הצהריים ועדיין בשעות העבודה.
בעצם
ההרצאה
שאני הייתי, הוא היה שם לדעת.
נכון, הוא ישב והקשיב, וזה אחד האנשים הכי עסוקים שאני מכיר, וזה מדהים, וזה מאוד מרגש. וכן, כשאתה מגיע לעבודה, שיש לך בראש הרבה רעיונות יצירתיים, כשאתה מגיע לעבודה מאוד מסופק מהחיים שלך, אז אתה גם מביע את זה במקום העבודה שלך. דוגמה הכי קלאסית במקרה שלי, צברנו המון ניסיון בוא נקרא לזה קצת יח"צ או PR או דברים כאלה מבצוותא, ואני מוצא לעצמי בשנה וחצי האחרונות מביא את זה גם לחברה, נותן טיפים ורענות איך נוכל יותר להימצא על ידי קהילת ההייטק, ואיך יותר איך להזמין מפתחים להצטרף לנו לחברה, וזה מאוד יפה שבזכות זה שפרגנו לי ובזכות זה שקיבלו את התחביב
הם
שלי
הם מרוויחים מזה גם.
כן, זה מאוד מרגש.
מאוד חכם, מאוד חכם. אוקיי, עוד דבר שככה, שמעתי אתכם מדבר בהרצאה, זה דיברת על כמה זה חשוב בהקשר של היזמות התחביב, להוציא את המיזם לפועל תוך 3 חודשים. מה הרציונל מאחורי זה?
יש לך איזה משהו שאתה רוצה לעשות, ואתה לא דוחף את עצמך שהוא...
לדדליין.
לדדליין. אתה לא דוחף את עצמך יותר מזה, לאינגייג'מנט. אתה יכול להגדיר שהדדליין...
מה זה אינגייג'מנט במובן, בהגדרה שלך בהקשר הזה?
אינגייג'מנט זה הפנייה הראשונה שמישהו פונה אליך. ההרשמה הראשונה של מערך.
לקוח ראשון.
הלקוח. הדברים האלה, הבוסטים האלה...
זה האינטראקציה הראשונה עם לקוח.
כן, שמשם מתחילה כל האנרציה אותי להמשיך ליזום. כשאנחנו שומרים את המיזם הזה בבטן, בדסטופ, מאחורי הקלעים, ואנחנו מקדמים אותו לאט לאט, וכל פעם טוב, זה עדיין לא מושלם, צריך עוד כמה ימים, עוד כמה שבועות. אין את ההתמכרות הזאת, אין את האינטראקציה הזאת שבעצם דוחפת אותך להמשיך קדימה וליזום ולהתמכר. יכול להיות מאוד שאם שנה וחצי אף אחד לא היה נכנס לאתר, אז הייתי קצת כבר מרים ידיים. עצם זה שאנשים נכנסים, ועצם זה שאנשים כותבים עלינו, ויש עוד ועוד שיתופי פעולה, אתה רוצה להמשיך וליזום. ומאוד חשוב לשחרר את הרעיון שלך מאוד מהר, כדי שיהיו את הדברים האלה שיקדמו אותך, וממש יגרמו לך להתמכר ליזמות כתחביב.
אוקיי, וכאן בעצם אני חושב שמה שתוקע הרבה אנשים, אתה גם על זה דיברת, זה עניין של פרפקציוניזם. כן? זאת אומרת, כי הדברים לא מושלמים, ואתה אמרת בעצמך שזה כאילו טכנולוגיה מבישה, והרבה עבודה מאחורי הקלעים היא ידנית בכלל, והיא תלויה בכם, ואתה יודע, זה כאילו לגמרי לא נשמע כמו מיזם הייטקיסטי או איזה סטארט-אפ, כן? כאילו זה האנטיתזה של זה, אז אני חושב שבאמת העניין של פרפקציוניזם, ושהדברים צריכים להיות מושלמים, יכול לעצור הרבה אנשים, והייתה לך הגדרה מעניינת גם לפרפקציוניזם.
אמרתי שפרפקציוניזם זה חוסר ביטחון עצמי.
אוקיי, תסביר.
אתה לא בטוח במוצר שלך. אתה כל הזמן אומר, טוב, אני א' לא יכול לקחת עליו כסף כי הוא לא מושלם. אני לא יכול לשחרר אותו לאוויר כי הטקסט פה לא מפונש, והתמונה לא מספיק יפה, והקוד מאחורי הקלעים מביך. אבל תייר שנכנס לאתר שלך, הוא לא בודק איך הקוד מאחורי הקלעים נראה. והוא לא מודע לכל הפלואו. והוא נכנס לאתר שלך כי הקונספט שלך מדבר אליו. וזה מספיק. וכשאנחנו מדברים על פרפקציוניזם, הדבר הזה מאוד יכול לעכב יזמות כתחביב, כי אתה לא תתחיל את האנגייג'מנט הזה. צריך רגע לסלוח לעצמך, לא לבקר את עצמך יותר מדי, ולשאול איך הכי מהר אני יכול להתחיל לקבל פניות, איך הכי מהר אני יכול לייצר אינגייג'מנט, וזה יהיה ממש מביך. מבחינתי שמשתמש ילחץ על כפתור, ולאחר שהוא לחץ על כפתור, לא יקרה כלום. ישלחו לו איזו הודעת סליחה. יהיה איזה משהו רק להבין, להתחיל להרגיש האם בכלל יש עניין ברעיון שלי.
כלומר, כמה שיותר מהר, נקרא לזה, להכניס את הרגל למים ולהתחיל להרגיש את הטמפרטורה, לראות אם זה בכלל תופס, אם יש עניין, אם זה מחזיק.
נכון. אתה רואה מפתחים שהם משוגעים על קוד, ואז אומרים, לא, אני לא יכול להוציא זה ככה. זה לא הטכנולוגיה הכי חדישה, והם נתקעים חודשים. אתה רואה מעצבים, שאומרים, אתר הזה לא נראה מספיק טוב, הוא לא מספיק ברור, אנשי תוכן, צלמים, זה יכול להיות באמת בכל עולם, בכל, אני חושב שיזמות כתחביב, דרך אגב, זה לא רק למפתחים. כל אחד יכול ליזום כתחביב בעולם שלו, אבל להתחיל בקטן, להתחיל עם פשוט, אפילו להגיד, להתחיל ממביך. תתחילו ממביך, הכל בסדר.
אוקיי, להתחיל במביך. זה משפט, משפט חזק, אוקיי. מה אתה חושב באמת היכולת או התכונה החשובה שצריכה להיות למישהו שהוא יזם באמת כדי להצליח לשגשג עם המיזם שלו, להתחיל, אתה יודע, להתקדם? איזה תכונה, נגיד, אם הייתה אחת כזו?
קראתי את השאלה הזאת אתמול, ולא הצלחתי להצביע על אחת.
אוקיי, אני מפרגן לך שתיים.
אז אני אגיד שלוש, אבל אז אני אבחר אחד לדבר על זה. חלתי על התמדה, על יצירתיות ועל דינמיות.
אני יכול לבחור?
אתה יכול לבחור.
אני רוצה לדבר על דינמיות. Okay. אפשר גם לדבר על דבר אחרות, אבל בוא נתחיל בדינמיות. מה הכוונה?
דינמיות זה שאתה מתחיל במשהו אחד, שזה הרעיון הראשוני שלך, ומשם אתה משחרר, כי אתה מבין שעכשיו אתה צריך להתרכז במשהו אחר. ואתה חייב כל הזמן לנוע בין כמה עולמות, כי המיזם הזה הוא תחביב, והוא בזמן הפנוי, ואתה חייב לגעת בכמה תחומים שונים. אז הדינמיות זה פעם אחת להבין מה אנשים עושים באתר שלי. פעם אחרי זה להבין איך אני דואג שתיירים ימצאו אותי. פעם שלישית זה איך אני גורם למערכים להגיע. רביעית זה איך אני גורם לזה שזה יהיה אוטומטי כדי שאני יכול להיות פנוי לדברים אחרים. אתה חייב כל הזמן להשתנות. אם אתה נשאר מקובע למשהו אחד ששם אתה מרגיש הכי נוח, ששם אתה יודע איך לעשות את זה, שאר החלקים במשוואה כל כך לא באים לידי ביטוי, שכנראה שיהיה לך מאוד, מאוד בעייתי להתקדם הלאה.
זה קצת מזכיר לי שאם אני ככה שומע את מה שאתה אומר, שבהרבה פעמים אני שמעתי בעולם הסטארט-אפים, שאחד הכשלים של יזמים שהם אוהבים ברעיון הראשוני, והם לא מוכנים כאילו להרפות או לשחרר אותו, או לראות מה באמת, מה עוד יכול להיווצר. זו הדינמיות שאתה מתכוון אליה, אני מניח.
כן, זה גם העניין של הרעיון, אבל יש לך רעיון שאתה, אני עד היום מההתחלה יודע מה הרעיון. אנחנו מחברים בין ישראלים מתארים לארוחת ערב. אני יודע מה הרעיון. מה אני צריך להשקיע בו כל חודש, מה אני צריך להשקיע בו כל יום בתשע בערב שאני פותח את המחשב, זה דברים שונים. וחשוב להיות עם עד על הדופק ולשים לב, שאתה לא משקיע במקום שהכי נוח לך בו, אלא אתה מבין שאתה צריך להשקיע גם במקומות אחרים. שאולי הם ישימו אותך במקום של אינוחות, אולי הם יאתגרו אותך, אולי אתה לא יודע איך עושים את זה, אולי אתה צריך לשים גם מכיסך, לשים כסף. אבל אתה חייב לפתור כמה בעיות בו זמנית כל הזמן.
אז בוא רגע נתייחס לזה. זאת אומרת, אמרת, מה הדברים שהיו לך נוחים, ומה היה פחות, הכי פחות נוח לך במיזם הזה? אז הנוח, אני מניח, זה הפיתוח, לא?
דווקא הפיתוח, אני די משתעמם מזה. Okay. אני כבר הרבה שנים עושה את זה. גם בעבודה עשיתי שיפט מלהיות מפתח, להיות מנהל מוצר. מאוד נוח לדבר עם אנשים. אני מאוד נהנה להכיר חברים חדשים. שימו אותי כל היום אחורי הטלפון, אני אתקשר לכל מערך ונשאל אותו מה שלמה, אני אתקשר לתיירים. זה מאוד כיף. איפה הייתי באי נוחות, למשל? להעביר הרצאה מול קהל. יצא לי להרצות בצבא, יצא לי להרצות באוניברסיטה, מול אנשים שאני מכיר. המחשבה הזאת של להביא אנשים לבירה בערב, בשבע בערב, ואני צריך להיות סיבה מספיק טובה לזה שהם באו, אני צריך להיות מעניין.
הם צריכים לבוא בגללך.
הם באים בגללי, אבל יותר מזה, האם אחרי שעה הם נהנו? האם אחרי שעה הם למדו משהו?
אני סיפקתי את הסחורה.
זה מפחיד. זה מפחיד. אני חושב שבהרצאה הראשונה שהעברתי, רק חזרות על ההרצאה, עשיתי יותר מ-100 חזרות. אורך ההרצאה הייתה שעה. יותר מ-100 שעות השקעתי בחזרות על ההרצאה. שלא נדבר על התוכן שלה, על פידבקים שקיבלתי מחברים. לא היה לי נוח, לא היה לי קהל, היה לי הרבה מאוד כאבי בטן יומיים לפני
ההרצאה. חברים בכלל היו מוכנים לדבר איתך אחרי שמעד השעות דיברת אליהם בהכנות? היו מוכנים לראות אותך?
יאמר לזכותם של חברים שלי, ובעיקר חברה שלי, שיש להם יכולת סבלנות מאוד גבוהה, במיוחד למילה בצוותא. תראה, זה התחביב שלך, אתה מדבר על זה כל הזמן. כן. בדיוק כמו הורים שרק נולד להם ילד, והם כל הזמן מדברים על החיתול ועל השעות שינה שלו ועל מה הוא צריך לאכול. זה הילד שלי. חברה שלי שמעת את זה כל הזמן, חברים שלי לעבודה שאני כל מיני את המילה בצוותא, והמון לזכותה הם מאוד סובלניים.
אוקיי, אז דיברנו על המאפיין אחד, איזה עוד שני מאפיינים הנוספים? דיברת על התמדה?
התמדה. זה לא קל, ולא רואים תוצאות ביום הראשון. וזה רכבת הרים, ויש עליות שמאוד מסמכות, אבל יש גם אכזבות. כמו שאמרתי, תייר שמבטל, זה כתבה בעיתון שמתפוצצת, קשיים לאורך הדרך, הזמן שלפעמים אין לך זמן פנוי, ואתה חייב להתמיד. וכשמשהו לא מצליח, אז תהיה יצירתי ותנסה לפתור את זה ממקום אחר. וכשלפעמים יש תקופה שקטה, אז תנצל את זה כדי ללמוד משהו חדש, וכדי לקדם את האתר מכיוון אחר. אבל זה התמדה אינסופית, וצריך לזכור את זה כל הזמן.
מה התכונה שלישית?
יצירתיות. תראה, אתה רוצה לקדם את המיזם, אז אתה אומר, טוב, אני צריך אולי לפרסם לתיירים, אני צריך אולי לפרסם לישראלים. להעביר הרצאה, אתה לא בהכרח חושב על זה. והנה אתה מעביר הרצאה, ואתה במקום של האי-נוחות שלך, וכתוצאה מזה נולדים עוד קשרים חדשים. ואתה פונה לאיזה עירייה, ואתה פונה לאיזה קבוצת פייסבוק. אחד הדברים הכי מגניבים זה שהכרנו את וייב ישראל. וייב ישראל זה גוף ללא מטרות רווח, שמנוהל על ידי ג'ואנה לנדאו, אישה מדהימה, יש לה צוות של בנות אלופות, נשים אלופות, שבמשך 10 שנים הן מונעות מלמתג את ישראל בעולם. זה כל מה שהן עושות. אחרי 50 שנה בערך שרצנו את המיזם, חשבנו איזה שיתוף פעולה אפשר ליצור, ומצאנו את וייב. וייב מביאים כל חודש מובילי דעת קהל בתחומים שונים. טיולים, טבעונות, אוכל, אימהות, ספורט. מובילי דעת קהל האלה יש להם מיליוני עוקבים בעולם. ויצאנו לווייב שנעשה שיתוף פעולה, שנזמין את הבלוגרים האלה לארוחת ערב, לארוחת שישי. בעצם נעניק להם עוד חוויה בישראל. דרך אגב, זה מדהים, כי וייב זה גוף ללא מטרות רווח, הוא חי רק בתרומות, ובאמת, זו מטרה מדהימה שהם אומרים, רגע, שנייה אחת, הכותל זה חשוב, יד ושם זה חשוב, הסכסוך זה חשוב, אבל יש עוד המון מעבר לזה, לישראל להציע.
לא הולכים רק על הבנאלי.
נכון. וזה מדהים, הם פשוט יצרו מעל למיליארד אינגייג'מנט של פולוורס שראו את ישראל. מיליארד אינגייג'מנט, זה משוגע. וייב היו מגניבות ואמרו, יאללה, אנחנו הולכים לזה, אנחנו הולכות לזה, אנחנו עושים אתכם ארוחת שישי. ומשם התחילו להיווצר כתבות, שבזכות הכתבות האלו, היום אנחנו בכלל לא משקיעים בלטרגט תיירים. אנחנו לא מפרסמים לתיירים בכלל, תיירים מוצאים אותנו כל הזמן על ידי חיפושים בגוגל. וזה...
מה הם מחפשים? חוויות בישראל?
Unique attractions in Israel, highlights in Israel, how to meet the locals in Israel, best thing to do. בכל הדברים האלה אנחנו שם, ואם אנחנו לא שם בתוצאה ישירה, אנחנו באיזושהי כתבה, 10 הדברים הכי טובים, 8 הדברים הכי מגניבים, איפה לאכול. בכל אחת מהכתבות האלה אנחנו שם, ובעצם תיירים מגיעים אלינו, לא אנחנו אליהם.
תגיד, גורמים רשמיים, לא יודע, משרד התיירות וכאלה, פנו אליכם? מכירים בקיומכם?
הם מכירים בקיומנו. לא פשוט לייצר שיתוף פעולה לצערי עם גוף רשמי, כי השאלה הראשונה שנשאלת זה, למה שנעזור לך? אתה גוף עסקי. אתה לוקח אליך עמלה. אנחנו לא יכולים לעזור לך בכזו קלות. שזה די מבאס, כי אתה לא צריך להתנצל על זה שאתה מרוויח כסף.
כן.
גם מי שמדבר איתך מקבל מזכורת, אז הכל בסדר.
הוא רק שוכח את זה.
כנראה. אז זה קצת היה מאכזב, כי בהתחלה היינו בטוחים, כן, זה הכי קל, בוא נדבר עם משרד התיירות, בוא נדבר עם מחלקת התיירות בתל אביב, ואתה מגלה שלא. דווקא הופתעתי לטובה, כשלפני חודש נפגשתי עם ראש העיר של עיריית רמת גן, איפה שאני גר, כרמל שמה. שלחתי לו הודעה בוואטסאפ, מסתבר שהבן אדם הזה מאזין לוואטסאפ שלו 24/7,
מדהים.
משוגע. נגיד. אמר לי, בוא ניפגש. תוך שבוע הייתה פגישה, לפגישה הוא הזמין 5 מנהלות בחירות בעירייה בתחומים שונים. מקשיב במשך 30 דקות, הם מעלים כמות אדירה של רעיונות, ואחרי 30 דקות הוא אומר, טוב, מה עושים עכשיו? תראה לו, קרמל, אכפת לך לעשות סרטון עכשיו, להזמין רמת גנים להירשם למיזם? יאללה, בכיף. לא היה שאלות של למה אני אעזור לך, או למה אני לא יכול, היה כן. היה רק כן כל הזמן, כל הזמן דברים יצירתיים, מאוד מרגש. יום אחרי זה קיבלתי 5 טלפונים מ5 גורמים שונים בעיריית רמת גן. מכל אחד מהם נולד שטאפ, מרכז הצעירים של רמת גן, יחד של רמת גן, דוברות של רמת גן, משלחות של רמת גן. באמת זה מדהים כמה אם אתה בגישה של כן ולא בגישה של לא, כמה טוב אתה יכול ליצור ושום דבר רע לא קרה בינתיים. זה מדהים.
מהמם. אתה רואה נגיד מצב שהמיזם הזה מתפתח, לא יודע כמה זמן זה ייקח, לא יודע, 1-2-3-10, whatever, וזה הופך באמת להיות הדבר, אתה עוזב את עבודתך כשכיר ומתחיל לנהל את הסטארט-אפ הזה? זה משהו שהוא אופציה בכלל? כרגע במה שאתה רואה?
תראה, אם אתה עכשיו מסתכל על זה ואתה אומר, טוב, נצליח לארח 2,000 תיירים ביום, אז כן, יש פה מודל עסקי לא רע בכלל. מאוד קשה לראות את זה היום, כי אני מנסה תמיד להסתכל חודש, חודשיים, 50 שנה קדימה. כמובן שאם אנחנו נגדל בהתאם במשך שנים, 5 שנים, 10 שנים, כמו שאתה אומר, ונגיע למצב הזה, אז כן, זה יכול להיות באמת העסק העיקרי שלי. יש לי יש לנו שני חלומות מהמיזם הזה. אחד, זה ליצור אסוציאציה חדשה לישראל. אם אני עכשיו אומר לך, מה הדבר הראשון שאתה חושב שאני אומר פריז, כנראה שתגיד אייפל.
נכון.
מה הדבר הראשון שאני אומר מוסקבה, תגיד הכיכר האדומה. מה הדבר הראשון שאני אומר ישראל? אני רוצה שאנשים בעולם יגידו הוספיטליטי, יגידו חברות, חמימות, יגידו חברותיות. ואנחנו, אני מאמין שאנחנו בדרך יכולה לייצר את זה. אנשים שעזבו את המדינה אחר ארוחת בצוותא, מקבלים רושם אחר לגמרי על ישראל. הם פתאום נינו שיחה, הם משך שעתיים, שלוש, הם באלם מכמות האוכל ששמו להם על השולחן, הם באלם מהחמימות, מהפתיחות של ישראלים. זה באמת נוגע להם ללב. הם כל הזמן אומרים, בחיים לא הייתי עושה את זה בעצמי, אבל לאחר המיזם הם פתאום אומרים, אולי אני כן אעשה את זה בעצמי. והם פתאום, אתה שומע אותם שאומרים, אתה יודע, מצאתי מיזם דומה גם בחול. הם פתאום מחפשים, הם רוצים להיות חלק מדבר כזה, וזה מאוד מדהים. אז דבר אחד זה להשפיע על האסוציאציה הישראלית. דבר שני, החלום שלנו שהפלטפורמה לא תהיה רק חיבור בין ישראלים לתיירים. הפלטפורמה תהיה אפשרות לחיבור בין אישי בין אנשים. לייצר חברויות באשר הם. מאוד מעניין גם לארח משפחה של מתנחלים אצלי ברמת גן, ולהתארח את משפחה של מתנחלים. ליצור חברויות שהן בין אישיות, לא רק חברויות של לייקים וקומנטים בפייסבוק. וזה חלום שהרבה יותר מרגש אותי לחשוב האם החלום הזה יתגשם בעוד 5 שנים או 10 שנים, מאשר האם אנחנו נרוויח מספיק כסף, או האם אני אצטרך לעזוב את העבודה שלי ולעבור לזה למשרה מלאה. זה פחות מרגש. האימפקט הרבה יותר מרגש אותי.
אוקיי. אגב, כאילו, בעצם, כשאני חושב על זה, יש איזושהי... שני דברים על דברים שאמרת. אחד, זה בעצם שיש לכם פה איזה גם סוג של שליחות מאחורי הדבר הזה, כאילו, מאוד ניכר בין הדברים שאתה אומר.
לגמרי.
והדבר השני שעלה לי, זה בעצם, יש, אני מכיר פלטפורמה, לא רוצה להשתמש בה, נקראת EatWith, כאילו, בינלאומית, שבאמת מאפשרת לאנשים להזמין ארוחות בבתים, אני חושב, של אנשים אחרים, נכון?
נכון.
במה אתה חושב, אני מניח שאתם הסתכלתם בטח גם על זה כמודל אולי לראות. במה אתם שונים לדעתך?
EatWith זו פלטפורמה מדהימה, אבל זה לא אותו קונספט, כי EatWith הם מקסים הרבה יותר על החוויה הקולינרית מאשר על החוויה התרבותית.
זאת אומרת, זה צריך להיות האוכל הוא המרכז.
נכון, המערך הוא צריך להיות בשלן, הוא עובר מבחנים.
וואלה, ממש בודקים את...
הוא צריך להגיש תפריט, הוא צריך להחליף אותו פעם וכמה זמן. הוא לא פותח שולחן פחות משמונה אורחים. הוא לא הולך לבשל לשניים, הוא לא הולך לבשל לאחד. ואז החוויה היא קצת שונה. זו עדיין חוויה מאוד מיוחדת. חוויתי כמה פעמים ארוחות EatWith, גם אצל דאפי, וגם אצל ארוחה טבעונית איטלקית בתל אביב, אצל נטיה, אני חושב. אבל זה לא הקשר הבין אישי הזה. זה לא... הוא משרת אותך, הוא לא סועד יחד איתך, הוא לא יושב איתך פנים מול פנים.
אין שיחה בעצם איתו.
נכון.
אוקיי. אז פה באמת העניין של החוויה.
וגם העלות, זה עולה בערך פי 2, לא יותר.
אוקיי. אוקיי, מעניין. מה מהיר אותך בבוקר? לא, חוץ מהשעון המעורר.
אז כששאלת את זה, רציתי להגיד השעון המעורר, אבל האמת שאני באופן טבעי תמיד מתעורר לפני השעון המעורר, שזה ממש מעצבן.
זה מעצבן, אבל אני חושב שזה אומר משהו על הבן אדם. זאת אומרת, כתבתי פעם לפני כמה שנים איזשהו פוסט שאומר שהשעון המעורר שלך מעיד עליך. זאת אומרת, יש אנשים שהשעון המעורר מצלצל והם לוחצים על הסנוז, ואז עוד פעם על הסנוז, וכך מגונבים עוד דקה ועוד דקה, והם ממש לא רוצים לצאת מהמיטה. ויש אנשים שאיך שהשעון מצלצל קופצים מיד מהמיטה, ויש אנשים שכמו שאתה, שמתעוררים לפני השעון. אני חושב שזה אומר משהו על הבן אדם שהוא מתעורר לפני השעון.
כן, במיוחד שהוא יודע שלחכות להרבה מאוד משימות לפנה במהלך היום. יש לי רוטינה קבועה כזאת של לקום לפני השעון מעורר, ישר לכוס קפה, ומול המחשב להתחיל לחבר בין תיירים לבין ישראלים.
השדך נכנס לפעולה.
כן, זו השעה הראשונה ביום שלי, עוד לפני שאני ככה אפילו מצחצח שיניים ויוצא לעבודה. מה שמעיר אותי בבוקר, או מה שמניע אותי, זה שבזכות התחביב הזה, כל הזמן יש חוויות חדשות ואתגרים חדשים. וזה מדליק, אתה מתחיל את היום שלך ואתה לא יודע איזה אימייל אתה הולך לקבל למהלך היום, איזה טלפון אתה הולך לקבל למהלך היום, וזה קורה כל הזמן.
נגיד, יש דברים שבעקבות המיזם הזה אתה יכול לראות שהשפיעו על החיים שלך בדברים אחרים שהם לכאורה לא קשורים במיזם?
אני חושב שבאופן כללי, אני למדתי להאמין הרבה יותר באנשים, והרבה יותר להעריך אנשים באשר הם. המחשבה הזאת שכל כך הרבה אנשים יעזרו לי לאורך הדרך, למרות שלא מכירים אותי, זה סופר מרגש. ולא הייתי מודע לזה לפני זה. ופתאום הדבר שאתה מאמין בו הכי הרבה זה אנשים. יותר מהכל. וזה באמת נוגע ללב כל פעם מחדש. יש כל כך הרבה אנשים אחורי הקלעים, שבחיים לא פגשתי באופן אישי. אנחנו בדרך כלל מקווים באימייל או בוואטסאפ, אפילו שמעתי את הקול שלהם. ועדיין, הם חיברו אותי לגופי תקשורת, הם מנתו לי רעיונות, הם מוכנים להארח, הם מגייסים את החברים שלהם להתארח. אנשים מהעולם ששמו אותנו בכתבות, ואני לא יודע מי הם. ואתה רואה את זה כל כך הרבה, ואתה אומר, בוא נה, איזה יופי. כאילו, מה צריך יותר מזה? יותר מאנשים, יותר מחברים, יותר מקשרים. זה... ולמדתי את זה במיוחד במיזם. לשאלתך מקודם, מה מניע אותי בבוקר? יותר מהאתגרים והחוויות, זה אנשים. אני מונע, באמת, באמת מונע, מלהכיר עוד אנשים, עוד שמות, עוד פרצופים, עוד אישיות, עוד סיפור. אתה לומד מזה כל כך הרבה, ואתה מקבל מזה המון.
אני חושב שאמרת פה משהו מאוד מאוד חזק, כי אני חושב שדווקא בעידן שלנו היום, שאנחנו כאילו הכי מחוברים לכאורה שיש, ואתה יודע, אנחנו... בכל, אתה יכול להגיע כמעט לכל בן אדם בעולם במרחק של כמה קליקים או כמה הכירו, כאילו, אתה יודע, כולם עם אלפי חברים בפייסבוק, אני חושב שעדיין העניין הזה של האנשים שמרגישים בעולם כאילו כל כך מחובר וחברותי הזה כל כך לבד, ופה בעצם, בעצם המיזם שלכם הוא לגמרי מחבר בין אנשים, שאולי לא היו נפגשים בשום צורה אחרת בעולם.
הם בטוח לא נפגשים בשום צורה אחרת, כאילו, אתה יודע, סיכוי כזה אפסי שהם יפגשו, סיכוי כזה אפסי אני אראח חברים מהפיליפינים שמגיעים לישראל. מה הסיכוי? כן, זה מדהים. זה שאתה מכיר חבר חדש, ואתה לא יודע לאיפה זה ייקח אותך, שאתה חושב על זה רגע, זה משוגע.
יש אגב, אתה יודע, חברויות כאילו, שנמשכו בין מערכים לאורחים, שאתה יודע עליהם?
כן, אני יודע, ממש עכשיו, שבוע שעבר, אירחנו את סוזן, והיא תיארת שהגיע כבר פעם שנייה לבית סבתא, פעם ראשונה הייתה לפני שנתיים, מאז הייתה כבר כמה פעמים בישראל, וכל פעם שהיא בישראל היא גם פוגשת את המערכים שלה מהארוחה הראשונה. ממש מדליק. כן, אני גם, כמו שאמרתי, אני עוקב אחרי חברים שלי, אחרי מערכים בפייסבוק, ואני רואה לפעמים כזה סלפי כזה, שפתאום הם טסו ללוס אנג'לס, פתאום כזה, הקשר נשאר, כבר שמעתי כמה פעמים.
היה מקרה של הדדיות שמארח התארח אצל המוארח שלו?
כן, כן, גם בבוסטון וגם בלוס אנג'לס וגם בצרפת. אני בעצמי, היה לי איזה קונקשן בצרפת לפני שנתיים של 10 שעות, וזה היה בפריז, ואירחתי מישהו מפריז כמה חודשים לפני זה. שלחתי לו דיים, יש לו כמה טיפים לתת לי על מה לעשות בפריז, הוא אמר לי, מה טיפים? לוקח עם חופש מעבודה, אני איתך יום שלם.
די.
לא הייתי מספיק בחיים לראות את פריז כמו שראיתי בזכותו. היו לי עוד כמה חוויות דומות כאלה במקומות שונים בעולם, זה קורה כל הזמן.
מדליק לגמרי. מי האדם שהכי השפיע על החיים שלך? אנחנו מגיעים ככה לחלק של השאלות הקבועות שלי בפודקאסט, אבל ככה...
כן, תראה, קודם כל זה הורים. מי שלא אומר הורים, אז...
אז מסתבך עם האמא.
אז מסתבך עם האמא וגם מסתבך עם פרויד.
אגב, יש לי היסטוריה, אני רוצה להגיד בפודקאסט הזה, שהאימהות של המרואיינים שלי בדרך כלל מקשיבות לו. זה מה שנקרא שכל מילים.
זה לגמרי הורים שמעצבים אותך ומאשרים אותך ומבינים שהעולם, מעבירים לך שהעולם הזה רחב ומאוד חשוב לגעת בהרבה מאוד תחומים שונים. אם זה לסבול בן התודעי באוניברסיטה שבגיל 18 מתקשר אליהם עם באר שבע שבור וקשה לו, ואם זה לתמוך בכל כך הרבה דברים אחרים, וזה לגמרי הורים. אם אני מסתכל על 3 שנים האחרונות, שני דברים מדהימים קרו לי. הכרתי בת זוג שאני רואה את עצמי הולך איתה הלאה לאורך כל חיי, והמיזם הזה. שמי יודע, אולי בזכות המיזם הזה אפילו הכרתי אותה, אין לדעת. והמיזם הזה קרה...
מה זאת אומרת? תסביר.
אתה פתאום יותר מעניין.
אוקיי.
דייט ראשון, יש לך מה לספר. זה אומר עליך הרבה שאתה בוחר לעשות תחביב כזה. ואולי, אני לא יודע, אף פעם לא שאלתי אותה, ואולי זה חלק מהדברים שהחזיקו.
שאלה מעניינת שתשאול אותה היום.
אי אפשר לדעת. אבל כשמסתכל על המיזם הזה, בעצם מאיפה הוא נע? הוא נע מאריאל בן דיין, אותו חבר בכיר הזה בצבא, שפעמיים בקוס קפה אמר לי, מה קורה? תעשה משהו. וזה מצחיק כמה בן אדם אומר לך איזה משפט, זורק משהו לאוויר, וזה מתגלגל הלאה.
ואנחנו בעצם לא מודעים אפילו להשפעה של משפטים כאלה או להשפעות שלנו על אחרים בהקשר הזה.
נכון, אני חושב שזה גם אחד הסיבות שהרבה אנשים היו מנטורים. כי אתה מבין איזה יפה זה שמישהו נותן לך את המקום הזה של מנטור, ואתה יכול להגיד כמה דברים מאוד מאוד פשוטים, חכמים, אבל פשוטים, ולראות איזה דבר מספק יוצא מזה, ואיך אתה מקדם את זה הלאה.
אין ספק, יש... יש משפט שאני שמעתי לפני כמה שנים ומאוד מאוד התחברתי אליו של ג'ים קרי, שאמר שההשפעה שיש לך על אנשים אחרים זה המטבע בעל הערך הכי, הכי גדול בעולם. זה בדיוק זה.
לגמרי.
אז ומי מקורות ההשראה שלך היום? איפה אתה מקבל השראה היום?
בעיקר מסיפורים של אנשים. זה יכול להיות מאיזה פודקאסט, וזה יכול להיות מספר שאני קורא, וזה יכול להיות מי שאני פוגש אותו, ולשמוע על סיפורי הצלחה, גם על כישלון של אנשים, ואיך הם הקימו משהו בעצמם, ואיך הם קידמו אותו, דברים שהכי מניעים אותי. כי אני מבין שיש כל כך הרבה כמוני, והם באמת מקור להשראה.
אוקיי. איזה ספר שקראת, אני מניח שיש, איזה ספר שקראת הכי השפיע עליך?
יש את הספר סוויץ', שהוא מספר בצורה מאוד יפה כל פרק על דרכים מאוד פשוטות כדי לבצע שינוי גדול.
מי זה? מי כתב אותו?
אני חושב שקוראים לו דניאל פינק.
דניאל פינק, כן.
וזה ממש, אתה רואה כל כך הרבה מקרים, שהם מקרים שאם היית רגע מסתכל על הבעיה הזאת בכובד ראש, אתה אומר, וואו, אני צריך פה מיליונים, אני צריך כוח אדם, אני צריך שעות של עבודה, בלתי אפשרי. אבל פתאום מכיוון אחר, שלהסתכל על בעיה, ואיך אני יכול לפתור את זה בלי כסף, בלי כוח אדם, בלי זמן פנוי, איך אני עדיין פותר את זה, ומקרים שממש הוא פתר בכל העולם, שלא הוא, כאילו שהסיפורים האלה פתרו בכל העולם, זה באמת מקור השראה.
זה לעשות הסוויץ' במחשבה.
סוויץ' במחשבה. ספר אחר לגמרי זה נולדנו לרוץ, של כריסטופר מקדוגל, שגם שמי שלא אוהב לרוץ, אני ממש ממליץ לקרוא את זה, כי זה מדהים איך בן אדם סוקר את עולם הריצה, מכל כך הרבה כיוונים שונים, תרבותי והישרדותי, ואנתרופולוגי ואנטומי, וזה עושה לך חשק לרוץ. גם אתה בכלל לא ספורטיבי, עושה חשק לרוץ, וזה כתוב בצורה מדהימה.
נכלה. הנה שאלה מעניינת. אם הייתי יכול להרגיע לך שלט חוצות ענקי במרכז המדינה, או אפילו במרכז העולם, אוקיי? שכל אחד בעולם יכול לראות אותו. מה היית כותב לו? איזה מסר היית מפרסם עליו?
אני מת על השאלה הזאת. זה ממש שאלה יפה. יסלחו לי המאזינים שאני לא נותן את זה בסלוגן, כי בסלוגנים אני לא טוב.
לא צריך
סלוגן. אבל זה היה איזה קונספט כזה של תכיר חבר חדש. או מתי הפעם האחרונה שפגשת חבר חדש. אנחנו לא עושים את זה מספיק. אם אני אשאל את הבן אדם הממוצע, בשנה האחרונה כמה בירות עשית, או כמה מפגשים בין אישים עשית עם אנשים שאתה לא מכיר, יכול להיות שתשובה תהיה אחד, יכול להיות שגם זה יהיה אפס. אם אני יכול לקרוא לכל העולם לעשות משהו, זה להכיר חבר חדש.
תשמע, אני מאוד מאוד מתחבר לרעיון הזה. אני חושב שאחד הדברים שבאמת השפיעו על חיי, בתקופה שהייתי שכיר וכך התלבטתי אם לצאת לעצמאות וכולי, זה משהו שעשיתי אותו לא בצורה מודעת. אני היום יכול להסתכל לאחור ולראות את זה, אבל זה משהו בתקופה של שנה וחצי, פגשתי 500 אנשים חדשים. סדר גודל, משהו כזה. חלק ניכר מחבריי מאוד קרובים וטובים היום, זה מתוך אותם 500 אנשים שלא הכרתי אותם אם לא הייתי עושה את זה, וזה שינה לי את החיים במובן שזה שינה לי את המחשבה, וזה פתח אותי לרעיונות ולמיזמים ולמחשבות אחרות מכל מה שהייתי, מכל הרגיל והמוכר שהייתי בו. זה לגמרי, אני מאוד מתחבר למה שאמרת.
הייתי בהרצאה של דוקטור יאל דורון, והוא קרא לזה, הוא קרא למשהו, לקונספט כזה, הוא קרא רוטינות יצירתיות, שזה מאוד מצחיק, זה רוטינה וזה יצירתי. והמקרה שלו, הוא סיפר שכל איזה חודש וחצי הוא נפגש עם איזה מנכ״ל בכיר בעולם. במקרה שלי, אני כל חודש דואג לארח ארוחת בצוותא אצלי. ואם זה לא קורה אצלי בדירה, אז אני אדאג שאחד התארים שנרשמים, אני אפגוש אותו לבירה. הסיפורים האלה, הקשרים האלה שנוצרים, אתה לא יודע לאיפה זה ייקח אותך,
אגב, אתה גם אף פעם לא כנראה לא יודע את מי באמת אתה פוגש, או מה תפקידו, אתה יודע, בחיים שלו וכו'.
נכון, אני אספר שלפעמים אני קצת מרמה. אם מישהו קצת מספר על עצמו משהו שנראה לי מעניין, אז אני אקח את השם שלו ואני אחפש את זה בלינקדין, אני אראה אם זה קשור למשהו. פגשתי כבר דירקטור בכיר של פייסבוק העולמית, פגשתי מישהי שעשתה כמה אקזיטים בעולם התיירות, אירחנו את ה-CFO של בלקברי, אנשים מאוד מעניינים שנרשמים באופן תמים. חודש שעבר ערכנו סופרת בינלאומית שמדברת על זירו וויסט, על כמה אנחנו צריכים להפסיק להשאיר את החתימה שלנו בעולם. הם נרשמים באופן תמים, וזה מאוד מחמיא שהם בוחרים לחוות החוויה הזאת. אז במקרים כאלה, כן, אני אקח אותם קצת אליי, אל עצמי.
שוב, חוזרים לאלגוריתם המאוד מאוד מיוחד שלכם. אוקיי. אם היית יכול לתת לעצמך בתחילת הדרך עצה, איזה עצה היית נותן?
תעשה הכל בדיוק אותו דבר.
תעשה הכל בדיוק אותו דבר.
כן, okay. כי רק ככה אתה מגלה הרבה דברים לאורך הדרך, ורק ככה, כמו שאמרת, אתה פתוח להכל. כשאתה פתוח להכל, אז אתה גם לומד מזה, וגם אתה מרוויח ממקומות שיכול להיות שהם... לא היית עושה אותם אם היית... אם מישהו אמר לך שבאופן סטטיסטי, 95% מהאנשים שעשו את זה, לא הצליחו שם. כן.
אני ככה מפרש את מה שאתה אומר, תעשה את הכל בדיוק אותו דבר, במובן של אין חרטות. זאת אומרת, גם אין חרטות וגם כל תוצאה היא טובה.
זה לגמרי ככה. אני לא מתחרט על כלום.
אוקיי. חוץ מהמיזם ועבודתך כשכיר, יש עוד איזה דברים מעניינים שאתה אוהב לעשות? Obviously לטייל, אם מסתכלים בפייסבוק שלך.
כן, אני מאוד נהנה מטבע וספורט אתגרי. חזרתי מחודש בפירו, רק תירקנו כל הזמן, ולא הייתה חופשה, קמנו כל בוקר לפני 5 לפנות בוקר ויותר לילה, בוא נגיד ככה. עוד מה שאני נהנה, אני קצת מצחיק, אתה מארח כל הזמן תיירים, אתה מבשל המון, וקצת נמאס לך לבשל אותם דברים, ואז חברה שלי ואני נעשים יצירתיים, אז אני מאוד נהנה מלבשל יחד איתה, ודברים ככה שעם צבעים יפה, עם צבעים יפים שמצלמים יפה ונראים טוב.
שתפס טוב באינסטגרם.
שתפס טוב באינסטגרם, ושתיירים מתלהבים. אתה יודע, אתה יכול להכין טחינה רגילה שכנראה אכלו כבר ב5 מקומות שונים בישראל, 5 מקומות שונים, ואתה יכול להכין טחינה עם סלק והיא בצבע ורוד, ואז התלייר ממש מתלהב. אז נהיינו מאוד מכורים לממרחים צבעוניים, ודברים שנראים ככה מיוחד ומצלמים יפה.
מדליק. מה, לאן מכאן? מה הדבר הגדול הבא יהיה שלך, שאתה יכול לראות?
אני ממש רוצה, תוך כמה שנים, להעביר את המסר הזה של החשיבות בחברות והחשיבות ביזמות כתחביב לכל העולם. ומהשלוש שנים האחרונות הבנתי שכנראה הדרך הכי טובה לעשות את זה, זה יהיה להרצות בהרצאת TED.
זה בדיוק כמו שעלה לי בראש.
ואני לא יודע איך עושים את זה. אף פעם לא יצאתי באנגלית. באמת, זה אתגר בפני עצמו.
דיברנו על לצאת מהנוחות.
לצאת מהנוחות. הדבר הזה התחיל אחרי שרציתי פעם ראשונה ככה בכזה בירה על הבר, ואז אמרתי, וואו, דיברתי שעה, ו-150 אנשים באמת הקשיבו. אנשים לא היו בפלאפון שלהם. זה היה ממש מרגש לראות את זה. אנשים יצרו איתי קשר יום אחרי זה, אנשים שאלו אותי שאלות, אנשים נרשמו לארח. והבנתי כמה אתה יכול להשפיע בשעה שאתה מדבר מול אנשים, ואז אתה אומר, טוב, איפה אתה יכול להיחשף הכי הרבה, וזה הרצאה TED. אז זה הדבר הגדול הבא. אני לא יודע איך עושים את זה.
אוקיי, אז קודם כל, בטוח שיש כאן אנשים שמאזינים ויכולים לעזור, אני גם יכול לתת לך כמה חיבורים לזה. אחלה, אז שיהיה הרבה בהצלחה עם זה. יש איזה ככה משהו שלא שאלתי ואין לך עוד חשוב להוסיף, לומר?
אני מזמין את כולם להצטרף.
שזה השאלה הבאה, אז כן. מי שרוצה להצטרף, איך עושים את זה?
הוא נכנס לאתר BETZAVTA, לעמוד המערכים. זה תהליך הרשמה שלוקח 3 דקות. מזמין את כולם להצטרף, לחוות את זה פעם אחת. אתם לא מחויבים לכלום. תנסו את זה כשתהיו פנויים. אתם יכולים לסרב 20 פעמים להצעות ולהגיד כן בפעם ה-21. אנחנו מאוד נשמח לקבל אתכם. מעבר לזה, אני מאחל לכולם ליזום כתחביב, למצוא איזושהי תשוקה, משהו שמתלהבים ממנו, משהו שיכול להניע אותם. זה יכול להיות למכור את האוכל שאתה מבשל, וזה יכול להיות להיות מאמן אישי, או מנטור, או תכשיטים, או מגדים. קחו איזה משהו, ותנסו לראות איך הכי מהר אתם יוצאים אל העולם.
תוך 3 חודשים אמרנו.
תוך 3 חודשים.
לכל היותר.
דרך אגב, אם אני יכול להתחרט על מה שעשיתי, זה למה לא תוך 2 חודשים. באמת ככה, כמה שיותר מהר. ואני אשמח לתת טיפים. כל מי שלו שאלה בנוגע לזה, הוא מוזמן ליצור איתי קשר.
אז אנחנו גם בדף של הפודקאסט באתר, כסף טוב.biz, תיכנסו לפרק הזה ותראו בקישורים, גם קישורים למיזם של בית סבתא, גם פרטים איך ליצור קשר עם ניב, ונוסיף שם גם ככה עוד מידע נוסף על המיזם הזה. ניב, תודה רבה. היה לי מאוד מאוד כיף לארח אותך כאן, היה גם מאוד מחכים, אני בטוח גם למאזינים.
אני ממש נהניתי. פעם ראשונה שאני בפודקאסט, אני אזכור את זה לנצח.
מה שנקרא, כן ירבו.
כן ירבו.
אחלה. טוב, שמח שהייתי הפעם הראשונה שלך.
שמחתי להיות.
תודה לכם. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט שלנו ב-iTunes, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, סטיצ'ר, סאונד קלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט, כסף-טוב.biz, את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט, ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר כסף-טוב.biz. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, ערן, את כסף-טוב.biz, או בפייסבוק שלי, facebook.com/aranfanpage. וחבר'ה, אל תהיו קמצנים, שתפו עם החברים שלכם. מה, לא מגיע להם גם ליהנות ולהפיק ערך? אני ערן שטרן, שמח שהזנתם לנו, ונשתמע בפרק הבא.